לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כ"ו תמוז תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. מיד יהיה איתנו שר המדע, שר אופיר אקוניס, הוא התבקש להתייחס כאן למתקפה החריפה, למילים הבוטות שבהן הסתער עליו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, לאחר סירובו למנות את הפרופסור יעל אמיתי לקרן המחקר הישראלית-גרמנית, לאחר שזו חתמה בעבר על עצומה שמעודדת סרבנות שירות ביהודה ושומרון. השר אקוניס נמצא במתקפה די בוטה, לא רק מצידו של השר וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, אלא גם מצידם של אקדמאים ואנשי רוח. נשמע את התייחסותו למתקפה הזו. כמו כן, גם ננצל את ביקורו של השר אקוניס אצלנו כאן ביומן כדי לשמוע מה עמדתו אודות חוק הגיוס והאפשרות שמה המשבר סביבו יניב הקדמת בחירות. נשמע גם את סיפורו של תושב פסגת זאב שבירושלים. הוא גילה את שמשת רכבו מנופצת מקליע של רובה שנורה מהכפר הערבי הסמוך, עשה את הדרך הקשתית והאקראית אל רכבו. מסתבר שלא מדובר באירוע יחיד בשכונה הזו בצפון ירושלים. רעידות האדמה התכופות מזכירות לכולנו שעשרות אלפי מבנים בישראל לא עומדים בתקן הנדרש ועשויים לקרוס במקרה של רעידת אדמה משמעותית. בדיוק לשם כך נועדה תמ"א 38, תוכנית המתאר שמאפשרת ליזמים לקבל זכויות בנייה במרכזי הערים תמורת חיזוק המבנה והתאמתו לתקנים. אבל ממש לא בטוח שהמדינה מאפשרת לקדם באופן יעיל ומהיר את התוכניות הללו. תהיה איתנו כאן מומחית לדיני מקרקעין שטוענת שהבירוקרטיה סביב תמ"א 38 מסורבלת וארוכה. אם רוצים לקדם את יישומה, יש לפעול להסרה משמעותית של חסמים. איך עושים את זה? אם בכלל ניתן לעשות את זה? ההצהרה המשותפת לראשי ממשלות פולין וישראל עוררה סערה לא מעטה, כשהגיעה אתמול גם לפתח ישיבת הממשלה. ראש הממשלה הבהיר שבכוונתו לקחת בחשבון את הביקורת שנמתחה על ההצהרה הזו על ידי היסטוריונים. על הסוגיה הזו אנחנו נשוחח עם ראש התוכנית ללימודי שואה באקדמית גליל מערבי, מי שנחשב לאחד הבכירים בעולם בחקר השואה והשפעותיה שלה על האנטישמיות כיום. בימים האחרונים דווחנו על שינויי נהלים בביטוח הלאומי. על פי הנהלים החדשים, אזרחים שסובלים מפוסט טראומה בעקבות מה שמוגדר כמצב ביטחוני מתמשך יקבלו הכרה כנפגעי פעולות איבה גם ללא ציון האירוע ממנו נפגעו. תהיה איתנו כאן מומחית לפוסט טראומה והיא תספר לנו על משמעות החיים בצל הפוסט טראומה. אולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. מתקפה חריפה, מילים בוטות מאוד, מסתער ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק על שר המדע, השר אופיר אקוניס, שסירב למנות את הפרופסור יעל אמיתי לקרן המחקר ישראל גרמניה, מאחר שזו חתמה בעבר על עצומה שמעודדת סרבנות שירות ביהודה ושומרון. שלום, אנחנו אומרים לשר המדע, שר אקוניס, שלום לך.
שלום לך, צהריים טובים.
אתה מבין מאיפה באה המתקפה הזאת? למה דווקא אהוד ברק? מה פתאום כל הסערה הזו?
אני לא מתכוון להתייחס לרדידות הציוצים של אהוד ברק בשנים האחרונות, ביתר סט בשנה האחרונה. אני חושב שהוא גם הסגנון הנבוב הזה באמת לא ראוי, לא ראוי לתגובה. השאלה הנשאלת היא האם אהוד ברק, הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר, החייל המאותר ביותר בצה"ל, מביע הזדהות עם סרבני גיוס או עם הקוראים לסרבנות גיוס, כי מה שהוא עושה בציוץ הזה שלו, מעבר למילים הנבובות לשפת הרחוב שאותה הוא מביא לשיח הציבורי הישראלי, בעצם בעקיפין או שלא בעקיפין, הוא בעצם מעודד את אותה קריאה לסרבנות שבגינה לא אישרתי את מינויה של פרופסור אמיתי.
בכל זאת הוא אומר, תשמע, זה, מה קשור? היא מעודדת סרבנות, זאת בעיה שצריך לטפל בה בנפרד, אבל כאן מדובר בעניין מדעי והוא כבר מזכיר את גלילאו. מה עושים?
מה שעושים הוא שהפרופסור אמיתי אמורה לייצג, כאשר אני ממנה אותה או מאשר את המינוי שלה, את מדינת ישראל, את המדינה, ובתוכה את צבא ההגנה לישראל, בפורומים בינלאומיים ובפרט בפורום הזה שהוא קרן המחקר המשותפת ישראל גרמניה. מדוע ששר בממשלה יחתום על מינוי של איש או אישה אשר קוראים לסרבנות בצבא ההגנה לישראל, ובעצם ייתן בכך, בעצם אכיר בכך שהתופעה הזאת היא לגיטימית ואני מקבל אותה? אז הנה אני אומר, אני לא מקבל אותה. אני חושב שהקריאה לסרבנות היא חמורה, היא פורמת את הקונסנזוס הישראלי הרחב, היא פורמת אותו סביב הגיוס לצהל והשירות בו, והיא עומדת בסתירה מוחלטת לחוק שירות הביטחון, ויותר מזה, היא בעצם גם מהווה עבירה על החוק. כלומר, אם אני הייתי ממנה, שווה בנפשך, כן, אם הייתי ממנה אותה, האם הייתי אז שותף לעבירה על החוק? יכול מאוד להיות שכן, ולכן אני עומד על דעתי שלא אמנה אותה. אני מצטער על סגנונו של מר ברק, הסגנון מבייש אותו בראש ובראשונה, ובעיקר אני מצטער על כך שיכול להיות, וכאן האבל הגדול, האם איש מפלגת העבודה לשעבר, באמת החייל המאותר שהשתתף בעשרות מבצעים מהוללים של צבא ההגנה לישראל ועמד בראשם, האם הוא יידרדר אל השמאל הקיצוני הקורא לסרבנות, חותם על מכתב שתומך, אחר כך הגברת אמיתי אמרה גם שהיא לא זכרה בדיוק, היום בבוקר ניסתה להסביר את עצמה באחת מתוכניות הרדיו, ובכן חוקרת המוח פרופסור אמיתי ודאי הייתה צריכה לזכור שחתמה על המנשר הזה שקורא לסרבנות בשטחים הכבושים לפי דבריה, וגם עומד וקורא לאוניברסיטאות לעמוד לצידם של הסרבנים. אני עומד על דעתי שאני לא אחתום על המינוי שלה, עומד על דעתי. אני ער ללחצים, אני ער ללחץ הציבורי האדיר שמופעל בלשון גסה, גסות רוח של חלק מן המנעצים אותי בדפי הפייסבוק שלי ושל אחרים. די לקרוא את הנעצות בדף הפייסבוק של הארץ כדי להבין מול מי אני עומד ולמה אני צודק ולמה אני עומד על דעתי.
אז זהו, אני רוצה לצאת רגע מאהוד ברק ולשאול אותך בכלל על התחושה הזאת להימצא תחת מתקפה כזאת מכיוון שמאל. יהיה מי שיגיד שזה עושה לך טוב, אני רוצה לשאול מהבחינה העקרונית, איך אתה מסתכל על הדבר הזה? פתאום כולם מתגייסים ואהוד ברק הוא נושא הדגל.
אני חושב שאני רק יכול להצטער על כך שאנשים שפעם היו בזרם המרכזי, תאר לעצמך את יצחק רבין, כן, זכרו לברכה, או את שמעון פרס, ודוד בן גוריון, מאבני היסוד של תנועת העבודה, הם מביעים איזושהי הבנה, בקריצה, כדי לצייץ נגד יריב פוליטי, כפי שעשה מר ברק, רק כדי להכניס לי או להעליב אותי. הוא מעליב את עצמו, הוא מעליב את כל ההיסטוריה המפוארת שלו וכל המנעצים האחרים, ואני בהחלט משתמש במילה מנעצים, אני לא אשתמש כאן, לא אתן דוגמאות מתוך דף הפייסבוק שלי, של חלק מן המנעצים אותי ואת ילדיי, את ילדיי. אין להם שום גבול, נחצים גבולות. אני לא אעשה שיימינג לאותו אדם שכתב את הדברים על הילדים שלי. עד כאן, סרבנות עד כאן. ויכוח אישי עד כאן. לא היה לי ויכוח אישי עם מר ברק ואישי מעולם, תמיד רעיוני, תמיד רעיוני. מעולם לא הצבעתי בפעמיים שהוא התמודד, בפעמיים האומללות שהוא התמודד. פעם אחת הוא ניצח וקרב אותנו לאסון של הסכמי קמפ דיוויד, והפעם השנייה ברוך השם הוא הפסיד בהפסד ענק. מדוע הציבור דחה אותו, אותו ואת עמדותיו? וככל שהוא מתבגר, כנראה שעמדותיו מקצינות שמאלה עם ההתבגרות שלו. וזה דבר שבהחלט צריך לעורר סימני שאלה על פועלו של מר ברק.
ואתה אומר, הוויכוח העקרוני, אידיאולוגי, ענייני הזה, הופך להיות עד רמת לגדף ולנעץ את הילדים בבית.
תקרא, תיכנס בבקשה לחלק מאתרי הפייסבוק, הרשתות החברתיות של השמאל הקיצוני, ותקרא בעצמך. למה לי לחזור על הנאצות? עיתונאים שבעבר היו נחשבים, עיתונאים בעלי שם לכאורה, ואני לא אזכיר כאן את השמות שלהם, כי אין לי שום כבוד אליהם. פעם היו נחשבים, חשבו שהם קובעים את סדר היום, הם מעצבי דעת קהל, ככה הם הכתירו את עצמם. איזו לשון, איזו בוטות, איזו עליבות. פשוט בושה וחרפה. זה באמת בושה לעיתונות. זוהי הבושה על חלק מן העיתונות הישראלית, שחלק אחד מהם כותב בעיתון כזה או אחר, והשני הוא פרשן שלא מבין מאימונו ומשמאלו באחת מתחנות הטלוויזיה.
בכל אופן, אתה מבחינתך אומר, עם כל הלחצים, עם כל האווירה העוינת הזאת, אתה עומד על החלטתך, היא לא תהיה חברה בוועדה.
פרופסור עמיתי בעצם, בחתימתה על העצומה, בעצם קרא להפרת חוק. זה לא חוק שאני כתבתי, זה לא חוק שאני בא מתחת ידיי ב9.5 השנים שבהן אני מכהן כאן בכנסת כחבר כנסת, או בשלוש השנים כשר בממשלה. זוהי עבירה על החוק, יש דינים מאוד ברורים ומאוד נוקשים, כלפי אלה הקוראים או מעודדים סרבנות. אפשר למצוא את זה בספר החוקים של מדינת ישראל, שנים ארוכות. ואיך הייתי נראה כשר בממשלה, אם הייתי נותן יד שאיש או אישה שקוראים לסרבנות לשירות בצבא הגנה לישראל, מייצגים את ממשלת מדינת ישראל בפורומים בינלאומיים. מה היה קורה שם? מה היה עלול לקרות שם בפורום, באותו פורום בינלאומי שבו היא הייתה אמורה לייצג את ישראל, ישראל, אוקיי? מה היה קורה? אז הייתי בוודאי תחת מתקפה קשה, ובצדק של גורמים הרבה יותר רחבים מן הגורמים שכעת אני נמצא תחת המתקפה שלהם. שמעון, אדם פוליטי צריך לחיות תחת מתקפות. תחת מתקפות גסות רוח, אלימות, כמעט מסיתות, ברור כשמש, שזה מה שקורה ביממה האחרונה. אני אגב הייתי שמח, אז אני אומר לך, גם לראות התייצבות של הימין לימיני, של גורמים בימין, אם תרצו היו הראשונים שעשו את הדבר הזה, ואני מברך אותם ומודה להם על ההתייצבות. הייתי שמח לראות עוד גופים בימין הישראלי, וגם בשמאל השפוי, אני חייב להגיד לך, בשמאל הציוני, שהוא הולך וקטן, אבל הוא עדיין קיים בישראל, השמאל הציוני, השמאל הקיצוני גובר עליו, זה ברור כשמש, גם בשיח הציבורי.
מי בימין אתה מאוחזב?
אני לא מאוחזב. אני לא מאוחזב מאף אחד. אני כאשר לא מאוחזב, אני מצפה מהרבה מאוד גורמים וגופים ואנשים אשר היסיתה נגדם, אמרה נגדם, קראה לחיילים שלא לשרת בשטחים הכבושים, שכוונה היא הוועדה, אני מעריך שהכוונה היא, לא מכיר, אני לא מכיר בביטוי הזה, אבל היא בוודאי התכוונה לשומרון, ליהודה, לרמת הגולן ולמקומות אחרים. הייתי מצפה שתהיה תמיכה מכל הגופים של המחנה הלאומי אשר תומך כמוני בשלמותה הטריטוריאלית של ישראל, ולא מכיר בקווי 4 ביוני 67 להביע ההזדהות, או לפחות לתת כתף במאבק הציבורי הזה, משום שהמאבק הזה הוא גם מאבק על דעת הקהל. אתה צריך להבין, יש כאן גם מאבק על דעת הקהל בארץ ובעולם, שסרבנות איננה מתקבלת על הדעת. זוהי השורה התחתונה. וזה הדבר המדהיג, אגב, בדברים של אהוד ברק, אני לא מדבר על אחרים, הם פשוט חסרי משמעות.
אני רוצה לשאול אותך, אדוני שר המדע, עוד דווקא בהיבט הזה של היותך שר המדע, ואתה מקבל, נעזוב רגע את הגידופים והנאצות, אתה מקבל אמירה של נשיא אוניברסיטת תל אביב, ראש ורה, הפרופסור קלפטר, והוא אומר לך, תשמע, אם אנחנו נתחיל להרבב מה שהוא מגדיר כפוליטיקה ומדע, תהיה לזה פגיעה באינטרסים ישראלים בעתיד.
כן, אין פה שום, אני אגיב לו, משום שאין פה שום עניין של פוליטיקה, היא נפסלה על החתימה שלי, לא תהיה, ובעצם בפועל זו היא פסילה, לא על סמך עמדותיה, אלא על סמך מעשיה. העמדות שלה בוודאי אינן מקובלות עליי, אני יכול להעריך שהיא תומכת בנסיגה ישראלית מוחלטת לקווי 4 ביוני, אולי יותר מזה אפילו, אינני יודע, ולחלוקתה של ירושלים. אני לא יודע מה נתתויה לגבי רמת הגולן. זה גם פחות מעניין אותי, זה ברור שאנחנו במחלוקת של תפיסות אידיאולוגיות שונות. אני לא פוסל אותה על רקע דבריה או מחשבותיה או עמדותיה. הפסילה היא על רקע מעשיה, והמעשה הזה הוא מעשה חמור מאוד, פורם את הקונצנזוס, והוא גם בבחינת עבירה על החוק. ועל כך אני לא מתכוון להיכנע.
חוק הגיוס מקרב אותנו לבחירות?
אני לא חושב שצריכה להיות סיבה שחוק הגיוס יקרב אותנו לבחירות, משום שאני באמת לא רואה בו דבר שהחרדים צריכים עליו לפרק את הממשלה, או כל גורם אחר בקואליציה צריך לפרק את הממשלה. הבית, אנחנו פספסנו את ההזדמנות האדירה של הליכוד, כאן אני כן מדבר, בהיבט הפוליטי. הליכוד יכל להפזר את הכנסת, ראש הממשלה נתניהו, בחודש מרץ, ולקיים, כבר עכשיו היינו בעצם עם התכנסותה של הכנסת ה-21, ועם להערכתי מחנה לאומי גדול יותר בתוך הכנסת ה-21. שים לב טוב, הליכוד היה עולה עם הבית היהודי בהתאמה, ועם עוד סיעות נוספות שהן רואות, שאנחנו רואים בהן השותפות הטבעיות לממשלה של המחנה הלאומי, והיינו מקימים את הממשלה. מה קורה כרגע? הרכבת הזאת פוספסה, היא יצאה מן התחנה, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו נגיע בהמשך החודשים הקרובים, או נאמר השנה הקרובה. הליכוד מתעצם משום שהעמדות של הליכוד מקובלות היום על שכבות רחבות מאוד בציבוריות הישראלית המפוכחות, גם אני מדבר על כמובן על המדיני הביטחוני, וגם הכלכלי חברתי לא פחות חשוב. רואים שכלכלה חופשית היא כלכלה שמביאה את בעצם הייתי אומר את הרווחה הכלכלית בצידה, ולכן אני חושב שאנחנו מקבלים את המנדט, או לפחות גם על פי מה שאתה אומר, נראה שהליכוד מתעצם על פי סקרי דעת הקהל, ואני שמח על כך כאיש ליכוד משחר נעוריי, ואני גם ארצה לראות את זה עוד. אני מעריך שגם הבית היהודי יעלה ממספר המנדטים שיש לו, משום שהבית הלאומי במידה רבה מאוד, שמעון, שותף לתפיסות הבסיסיות ביותר של הליכוד. אני לא רואה הבדל גדול בין הרב קוק לבין זאב ז'בוטינסקי. בראש ובראשונה הם הסכימו על דבר אחד, שלמותה הטריטוריאלית של ארץ ישראל, שבו יוקם הבית הלאומי לעם היהודי. זה בעיניי יותר חשוב מהכל. אני באתי לחיים הפוליטיים כדי לשמר את הדבר הזה. אם אני אקשל בו, אני לא יודע מה אעשה עם עצמי מבחינה פוליטית. כמו שאני רואה את זה, הצלחתי, כולל בשיחות איתך, כולל אצלך כשהייתי כמעט לבד, כזכור לך, בהתנגדות למדינה פלסטינית. שיחות מוקלטות, הן מתועדות, גם אצלך. שבהן אני אומר, אובמה עד כאן, לא יקום ולא יהיה, ג'ון קרי וכדומה, לא יהיה מתווה שתי המדינות. הנה, הבקתי, יצרתי דעת קהל בארצות הברית, בישראל, אני שמח, באירופה, במקומות אחרים. זה חשוב, זה התפיסה הציונית בבסיסה, לייצר דעת קהל לרעיון ולקדם אותו.
האמירה הזאת שלך, ואתה כבר מוביל אותנו לעניין הזה, אז בוא נמשיך איתו. האמירה הזאת שלך תעמוד באותה מידה גם כשנקבל אותה אולי מהחיבוק הטראמפי?
התשובה היא כן. עמדתי בנושא הקמתה של מדינת טרור פלסטינית בשומרון וביהודה, בלב המולדת ההיסטורית של העם היהודי, איננה מתקבלת על הדעת בשום צורה ואופן. זה יכול להיות ממשלו של טראמפ, שאני כידוע לא מסתיר את העדתי, וגם הוא לא מסתיר את העדתו כלפינו, משטרו של אובמה או של קרטר או של רונלד רייגן, שאגב לא הציעו את זה, אבל יכול להיות שהיו גורמים בסטייט דיפרטמנט שהציעו. מדינת טרור פלסטינית היא מתכון להתאבדותה של מדינת ישראל, ואנחנו לא מתאבדים. אנחנו מסביבנו עם ארצות שלמות מפורקות, בהשפעה, חלקן בהשפעה איראנית. רצועת עזה הפכה למדינה קטנה, למדינת טרור קטנה בהשפעת איראן. זה קורה בדרום לבנון, או יותר נכון כבר בכל לבנון, פעם זה היה בדרום לבנון. זה קורה בסוריה, במרחק של צפייה במשקפת מן העיר קצרין שברמת הגולן, או במקומות אחרים, מרחפים אחרים גבוהים בגליל העליון. האם אנחנו צריכים להתאבד? התשובה היא לא, זו התאבדות. מי שרוצה לחסל את קיומה של ישראל כמדינה עצמאית וחזקה, יתמוך ברעיון של שתי מדינות לשני עמים, כלומר הקמת טרור פלסטינית במולדת ההיסטורית של העם היהודי. זה לא נכון מבחינה היסטורית, זה לא נכון מבחינה דתית, זה לא, בוודאי לא נכון מבחינה ביטחונית. אין מטוס שיוכל לנחות בשדה התעופה בן גוריון. תבינו, עכשיו מקשיבים לנו אנשים וקוראים אותנו, אנשים שהם בדרכם, אני מעריך, לשדה התעופה בן גוריון כדי לצאת לחופשת הקיץ שלהם. הם לא יוכלו. ככה זה יותר פשוט להסביר את זה, שמעון, מכל ההיבטים שהסברתי.
שהנושא הזה של הכיס ושל הבילוי ושל סגירת נטבג בהחלט יכול, בהחלט לדגדג.
לא, זה היה רק למען המוחשיות של הסכנה. אני כמובן התחלתי בהיבטים הדתיים, ההיסטוריים, בזכותנו הבסיסית על הארץ. אני עומד לשאת נאום ביום רביעי ב-12 בצהריים במליאת הכנסת, ואני מקווה שתסקרו את הזכורו של זאב ז'בוטינסקי ביום השנה ה-78 לפטירתו, וביום חמישי להשתתף בטקס לזכרו בהר הרצל. הוא עמד על העיקרון הזה של כולה שלי, וגם אני עומד על העיקרון הזה כולה שלי. אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר בשמם של גורמים אמריקנים היושבים כעת בוושינגטון או במקומות אחרים, כן, ב-DC. אני מעריך שהם מבינים שהקמת מדינה פלסטינית לא תפתור את הסכסוך הישראלי ערבי אלא תעצים אותו.
הם מבינים את זה? האמריקאים מבינים את זה?
גורמים רבים בממשל האמריקני מבינים את זה, בוודאי. בהחלט, אני חושב שבעניין זה הצלחו לשכנע דעת קהל, כפי שאמרתי לך, גם בארצות הברית.
אז כמו שאמרת, נראה לך שאנחנו, אין סיבה שחוק הגיוס יקרב אותנו למערכת בחירות. אתה מבין, אם אין לנו מערכת בחירות בסביבה, מה הייתה ההתבטאות המוזרה הזאת של חבר הכנסת דוד ביטן לגבי הילד שקד?
אין לי מושג, תצטרך לשאול אותו, אני באמת לא יודע. אני שמעתי עליה בצאת השבת, כאשר התעדכנתי בהתרחשויות במהלך השבת על ידי הצוות שלי. אני באמת באמת לא יכול להגיד לך מה כדי, אולי תשאל את דוד ביטן, הוא ודאי ידע.
כן, נקווה שהוא ידע. שר המדע, שר אופיר אקוניס, אני מאוד מודה לך על הדברים.
אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
תודה, שלום.
ההצהרה המשותפת לראשי ממשלות פולין וישראל עוררה שערה לא מעטה, שהגיעה אתמול גם לפתח ישיבת הממשלה. ראש הממשלה הבהיר שבכוונתו לקחת בחשבון את הביקורת שנמתחה על ידי ההיסטוריונים סביב ההצהרה הזאת. הביקורת הזו לא החלה והסתיימה בתקשורת ובאקדמיה, אלא גם סביב שולחן הממשלה. שרים הביעו מורת רוח מההצהרה הזו שממזערת את חלקם של הפולנים בתעשיית, אם אפשר לקרוא לזה כך, תעשיית השמדת היהודים במלחמת העולם. אנחנו רוצים לשוחח על הסוגיה הזו, ואיתם נמצא על קו הטלפון ראש התוכנית ללימודי השואה באקדמית גליל מערבי, הדוקטור בועז כהן. שלום לך.
שלום וברכה.
נציין, אפשר לומר, אחד הבכירים בעולם בחקר השואה.
לא.
בסדר, צניעות, נשאיר אותה הצידה, אבל באמת אחד הבכירים בעולם בחקר השואה והשפעותיה גם על האנטישמיות של ימינו. ואני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה את כל הפרשה הזו, עד כמה השערה הזאת מוצדקת, אולי אנחנו קצת מגזימים.
אני חושב שיכול להיות שאנחנו קצת מגזימים. יש כאן שני דברים שונים. אחד, זה החוק הפולני, שאנחנו כולנו דיברנו נגדו והתבטאנו נגדו, כי החוק הפולני קבע אפשרות לתביעה פלילית, עונש מאסר, כנס, למי שיגיד דברים שיסגרו בשמה של פולין בשואה, או שיגיד מחנות שמדע פולניים. על זה נאבקנו, ואת זה ההצהרה הזאת השיגה. ביטלו את הצד הפלילי של החוק. זאת אומרת שממשלת פולין הלכה לפרלמנט הפולני, והודיע לו שחייבים לשנות את החוק, כי חייבים להוציא את הסעיף המעצבן הזה, והם הוציאו אותו. עכשיו, חוץ מזה יש גם הצהרה. עכשיו, הצהרות של מדינאים הם לא ספרי היסטוריה. מדינאים לא מדייקים בפרטים ההיסטוריים כשהם כותבים הצהרות. אני חושב שהדוגמה הקלאסית לזה בזיכרון השואה זה הסכם השילומים עם גרמניה. בן גוריון דרש מאדנאוור, הקאנצלר הגרמני, שייתן הצהרה בבונדסטאג הגרמני ויקח אחריות על מה שהיה בשואה. ויש מסע ומתן על מה יהיה בנוסח ההצהרה. את ההצעה הראשונה בן גוריון לא מקבל, בסוף יש איזה הצעה. מה קורה בסוף? אני מלמד את התלמידים שלי את ההצהרה הזאת. כתוב מה שאומנם, הפשעים רבים נעשו בשמה של גרמניה, החוב האוכלוסייה הגרמנית התנגדה, נו באמת. וגם בן גוריון דיבר על גרמניה אחרת. אז נכון, היום אולי יש גרמניה אחרת, אבל לקח 70 שנה. אז אנשים, יש הבדל בין הצהרות דיפלומטיות ובין שיעורים בהיסטוריה. זה צריך לקחת בחשבון.
אז אולי דוקטור כהן תסכים עם האמירה של שרת המשפטים שאומרת, לו ממשלת ישראל או ראש ממשלת ישראל לא היה מייצר הצהרה כזאת, הוא היה משאיר את זה כחוק גרמני, זה היה יותר
פולני.
נוח לנו, פולני, סליחה, זה היה יותר נוח לנו לעכל את זה מאשר כאשר עכשיו יש הצהרה משותפת, ויש מעין הסכמה שמקבעת את, את האמירה שנמצאת בהצהרה הזו.
כן, אני חושב שיש בזה משהו. צריך להגיד, מבחינה היסטורית יש בהצהרה הזאת כמה בעיות. היה אפשר אולי לעשות הצהרה יפה מאוד שמכבדת את הפולנים, גם בלי להכניס את המושג אנטי-פולניות ואנטישמיות באותו פסקה. היה אפשר להגיד את האמת שהיו אולי רבים שעזרו ליהודים, אבל היו הרבה רבים אחרים שפגעו ביהודים. היה אפשר גם לא לקבל את מה שכתוב בהצהרה, שהיחידים שפגעו ביהודים עשו את זה לא כפולנים, לא, בלי שום קשר למוצא שלהם, כאילו הם באו מהחלל. אז יש שם הרבה דברים בעייתיים בהצהרה הזאת, אני לא אומר שלא. וטוב עשו ההיסטוריונים שיצאו נגד זה. פוליטיקאים זה כבר משהו אחר. בוא נבדיל בין תגובות של פוליטיקאים ותגובות של היסטוריונים.
אני מקשיב רגע למשפט הזה שאמרת, שלא נכון היה לקבל את ההצהרה שמי שעשו את הדברים לא עשו זאת כפולנים, ואני באמת שואל עד כמה לפולניות, וזה כבר אנחנו ניגשים רגע למעמדך כחוקר שואה וחוקר אנטישמיות, עד כמה לפולניות היה באמת חלק באנטישמיות הספציפית הזאת שבאה לידי ביטוי על הדבר
הזה. בוא נתחיל בלתקן משהו שאמרת קודם.
כן.
הפולנים לא היו שותפים לתעשיית הרצח הגרמנית. כשהם רצחו יהודים, כשפולנים רצחו יהודים, עשו את זה לבד. הם לא היו חלק ממנגנון החיסול, לא היה פלוגות כמו אוקראינים וליטאים, שהיה להם פלוגות מיליציות של האס-אס, לא היו דברים כאלה. הפולנים בכללי, הם המדינה הקבוצה הראשונה של אירופה, שהיה לה צבא שנלחם בחוץ נגד הנאצים, היה לה מחתרת גדולה שנלחמה בנאצים, נלחמה, גם חלקה גם פגעה ביהודים, אבל רובה לא. אז באופן כללי, אנחנו מדברים על אנשים שהם אומה כבושה, שרבים מבניה נרצחו על ידי הנאצים, כל ההנהגה שלה כמעט, ואם לא על ידי הנאצים אז על ידי הסובייטים. אז חוץ מזה, הייתה בפולין אנטישמיות מאוד קשה, שהגיעה לשיא לפני המלחמה. זאת אומרת, מה שההצהרה הזאת מתעלמת זה שהפולנים נכנסו למלחמה בשיא של גל אנטישמי ממשלתי ופוליטי שקורה בחברה הפולנית ובמדינה הפולנית לפני המלחמה. זה שזורקים תלמידים, שמקציבים לתלמידים יהודים באוניברסיטאות ספסלי גטו, שרק שם מותר להם לשבת, אם לא אז זורקים אותם מהחלונות, זה שמתקיפים יהודים, זה שהממשלה אומרת, אחד עשרה, לפגוע בכיס, אלא לפגוע פיזית לא, אבל בכיס כן. אז יש גל אנטישמיות, יש קשרים עם גרמניה הנאצית, ואנשים אומרים, למה בעצם הגרמנים יכולים ואנחנו לא? והגל הזה קיים, אם זה במקביל, יש הרבה מאוד יהודים שרואים בפולין את ביתם, יהודים שהם חלק מהתרבות הפולנית, שהם חלק מהספרות הפולנית, שיותר ויותר יהודים שולחים ילדים לבתי ספר פולנים, יש כבר עיתון יהודי בפולנית, אז יש לנו, הסיפור הוא מורכב, כמו כל סיפור היסטורי, והצורך שלנו להפוך אותו לסיפור שחור לבן, הוא אולי צורך, שוב, אני אומר, זה יותר צורך פוליטי, אבל הוא לא משקף את המציאות.
זאת אומרת, אבל אם היו מבקשים ממך לייעץ לממשלת ישראל על שניים, שלושה שינויים מרכזיים, יש אפשרות לתת שניים, שלושה שינויים מרכזיים בהצהרה הזאת, ולהפוך אותה למשהו שהוא יותר קרוב למציאות, ועדיין לוקח בחשבון את האילוץ המדיני-פוליטי?
אני לא יודע, אני לא הייתי שותף למסע ומתן, ואני לא יודע מה קרה בחדרי חדרים, זה מספיק אני יודע שאני לא יודע. אבל אני חושב שלדעתי הפולנים, אני אמרתי למישהו, שאם ראש הממשלה, לחבר פולני שעובד בממשלה הפולנית, אמרתי לו שאם הממשלה הפולנית הייתה מתייעצת איתי, אז מראש היא לא הייתה מחוקקת את החוק הזה בצורה הזאת. ועכשיו בהצהרה היא מראש גם לא הייתה מפרסמת אותה בעברית בעיתונות עם טעויות פי, והיא גם לא הייתה טעויות ארגון, וגם לא הייתה מתעקשת על חלק מהדברים, אבל היה אפשר להציל את הכבוד הפולני גם ככה. ואני לא יודע אם עכשיו אפשר לשנות, אבל יש שם קטעים שהם לא נכונים, לא מדויקים, חצאי אמיתות. כן, יש שם כמו בקוד, כמו שהייתה גרמניה אחרת בשנת 51, ולא באמת הייתה. אז אנשים אמרו כל מיני מילים, והמילים האלה יצרו מציאות של קשר והתחברות. וזה הדבר, ויש לנו יחסים טובים עם פולין היום. זה לא, לא, לא דבר בטל.
בכל אופן, אתה אומר לנו, ראוי, קודם כל ראוי לא להסתער יותר מדי על ההצהרה הזאת, לא לעשות ממנה יותר ממה שהיא, אבל גם נכון היה להשאיר אותה אולי בגזרה הפולנית ולא לתת לה את הגושפנקה הישראלית.
אני אומר שהיה צריך להשיג הישג, ההישג המרכזי הושג, בוטל הצד הפלילי של החוק, זה כמעט, תחשוב שממשלה זרה הייתה גורמת לישראל לשנות חוק שחוקק בכנסת רק בשם הידידות בין המדינות. חוק משמעותי, חוק לאומי. זה הישג. ההצהרה הזאת היא באה ביחד עם הישג מאוד מרכזי. אמנם אפשר עוד עדיין לתבוע אנשים זכויות אזרחיות בפולין, אבל זה גם היה אפשר קודם. אבל זה נכון שיש אידיוקים בהצהרה, אידיוקים שחלקם מרגיזים מאוד. והיה אפשר אולי להימנע, אפשר לשחק עם ההגדרות. אולי אי אפשר היה, וזה היה המחיר.
כן, וזה כבר, כמו שאמרת, בחדרים הסגורים, שאף אחד לא יודע באמת מה...
כן, אני אגיד מה שמעתי ששר החינוך אמר שהוא לא ילמד את זה, הצהרה לא תלמד בבתי הספר, למה מישהו חשב שהיא צריכה ללמד בבתי הספר?
כן.
זהו, כאילו זה הצהרה של שני מדינאים, שהיה לה הישג מעשי, גדול, יש בה אי דיוקים שאולי זה מחיר העסק, אי דיוקים מרגיזים היום, אבל עדיין זה הצהרה מרשימה. החוק שונה, פולין מכירה שהיו פולנים שפגעו ביהודים. יש דברים, יש גם הישגים בחוק. בהצהרה, אבל זה הצהרה, זה הצהרה של פוליטיקאים, אני לא רואה בזה יותר מזה, ולכן אני גם לא נשבר מזה.
לא להתרגש יותר מדי. דוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי השואה באקדמית גליל מערבי, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
בבקשה, כל טוב.
שלום. כל מי שמתגורר ביהודה ושומרון, וגם לא רק ביהודה ושומרון, בסמוך לכפרים פלסטינים כאלה ואחרים, שמע בימים האחרונים לא מעט יריות בשעות הערב, אחר צהריים, ערב ולילה. זה קורה בגלל, ככל הנראה, כך מספרים, בגלל סוף השנה, בגרויות, ככה נראים הצהלולים בכפרים הללו, אבל יש מי שהם, כך מסתבר, גם נפגע מהאירועים הללו. איתה נמצא לקו הטלפון תושב פסגת זאב שבירושלים, משה אולובר, שלום לך.
שלום ברכה.
ואנחנו מדברים על אירוע שהתרחש אצלכם אתמול.
כן, אתמול בבוקר, מוצאי שבת, כנראה.
כן, אז מה בדיוק היה?
יום ראשון בבוקר, כרגלי, הקמתי מוקדם בבוקר, בשעה 5:30 אני יוצא כבר מהבית. יצאתי ככה עם הכוס קפה והצפילין ביד, אני מסתכל על הרכב, אני רואה שמשה אחורית מנופצת, אז התקרבתי יותר, וראיתי הייתי בעצם כדור של אקדח, את ה... קדימה שבעצם מונח על את הקלי עצמו, מונח כאילו רואים שזה נחפה כנראה בקשת ונפץ את כל השמשה האחורית.
זאת אומרת, הקלי שנורה נוחה, יושב במנוחה על הספסל האחורי?
כן, אכן כן. בתחילה לא הבנתי את פשר, כאילו איך זה בעצם נשבר השמשה האחורית, אמרתי אולי מישהו זרק אבן, אולי נערים קצת, התחיל החופש הגדול. סק, אני ראיתי קלי, ממש נור כאילו... פיצט את כל השמשה האחורית, וכן, זה הסיפור.
ואתם בשכונה שמעתם בלילה שלפני, מוצאי שבת, אולי בערב שבת,
כמובן, כן, מוצאי שבת, שישי בלילה, אתמול בלילה היה בכלל לפנות בוקר, וקוקי דינור, ויריות כל הלילה, זה תארים דבר שהוא כבר מאוד שגרתי, כל שבעי השכונה מכירים את זה, אין פה איזה משהו חדש, או כולם מכירים את זה, וכן את המציאות הזאת יום יום.
זאת אומרת, אתמול נאמר עד אמצע הלילה, אתה אומר, הדברים האלה נמשכים, ובדרך כלל, חשוב לציין, האירועים האלה מסתיימים רק ברעש ובהמולה שמסביב, אבל לא בפגיעה של ממש. אתה...
לא כל כך נכון, אני אומר, דרך כלל זה רעש, אבל לצערנו, אני אומר, יש הרבה מקרים, אני אפילו לא פניתי למשטרה, כי זה משהו שמכירים, פשוט לא מטפלים בו ואין שום עקיפה. חוץ מהרעש הוא בלתי נסבל, אני אישית נשוי עם שני ילדים קטנים, אתמול עד כבר אחד לפנות בוקר רעש, באמת, פיצוצים וזיקוקים, סגרנו את כל החלונות בבית, ממש גם בקבוצות הוואטסאפ השכונתיות, אנחנו כולם התרעמו, ובאמת, זה רעש בלתי נסבל, וגם מבחינת היריות, זה דברים שקרו, אני מכיר כמה מקרים, אבל כמובן שזה לא צף מעל פני השטח, יותר נוח לתקשורת ולכולם שזה יהיה... תטו את זה מתחת לשטיח, והדברים לא נשמעים. כן, זה המציאות היומיומית שאנחנו חיים פה.
אז משה, בוא, אם אתה כבר כאן, מה שנקרא, בוא תרחיב, אם אתה מכיר מקרים, אפילו לא מהתקופה האחרונה, שהאירועים האלה הסתיימו בפגיעה, במה מדובר?
מכיר כמה, בטח, משפחת של אשתי מפה, מכיר כמה מקרים, חברים, מכיר מישהו שהקליה נכנס לסלון בעצם, בחלון של כן, חלון של הסלון, כן, ניפט הזה, נכנס בפנים.
זה אצל משפחה המקרים, של חברים. זה אצל משפחה
כן,
של חברים.
כן, כן, מכירים, זה משהו יומיומי. ההורים של אשתי. אני סיפרתי לה, כאילו, משהו שזה קרה בבוקר, אז אשתי כאילו סיפרה להם. והדבר הראשון שהם אמרו לי, הם אמרו, בטח, גם לנו זה קרה, לך למשטרה, יש מס רכוש, וטפלו לך בחלון. כאילו, זה מכירים, זה לא משהו יוצא דופן. זה ההורים של אשתי, הם חמתי אמרו לי, כן, גם לנו זה קרה לפני כמה שנים, פנינו למשטרה, ושילמו לנו על השמשה, כאילו בזה זה נגמר, מי שתתה לך בשמשה, אבל בתחינת עקיפה, בתחינת אין כלום, וזה משהו יומיומי, ורואים, באמת, כל יום הליקופטרים באוויר, כאילו שבתות וחגים, ובוקר ולילה, ואין שום עקיפה, כלום.
חשוב לציין למי שפספס, אנחנו מדברים על קליה של אקדח או של רובה, או של משהו שיורים, ההחזקה של הרובה, לא חוקית, הירי יכול לא לפגוע בחלון של רכב ולנוח על הספסל האחורי או להיכנס לסלון באמצע הלילה, אלא גם לפגוע במישהו שנמצא במרפסת, והדבר הזה שיכול להסתיים בטרגדיה, ואתה אומר אין אכיפה, אין כלום, רק פשוט בוא נשלם לך ונסגור את הפינה.
בדיוק, זהו, ושזה פעמים למשטרה, אני אישית לי יש ביטוח מקיף, אז אני אומר יותר קל ללכת לביטוח ולהחליף מאשר מס רכוש ולחכות שעות במשטרה, שאני יודע שגם ככה לא יצא לזה כלום. אבל לצערנו, זו המציאות שתושבים בפסגת זאב, חיים אותה יום יום. וזה תשאל כל תושב פה ויגידו לך את זה, ושמעתי גם לפני כמה חודשים ברדיו ירושלים תבי רצון, גם ריין כמה תושבים בפסגת זאב, וסיפרו סיפורים דומים, זה דברים שחיים אותם, זה לא משהו מהיום למחר ומשהו חדש שלא מכירים. אפילו סיפרתי לאנשים, אף אחד לא הופתע. אנשים אמרו, כן, גם לך, גם. כמו שציינתי לפני, חמי וחמותי, זה קרה להם גם. זה לא משהו, אתה יודע, משהו מוזר מהסרטים, משהו ש... צערנו, משהו שחיים אותו, ואין שום עקיפה, ואין כלום.
תגיד לי, ברמה האישית, מפחיד? זאת אומרת... או שאתה אומר, כולם מכירים תופעות כאלה, הנה כולם אדישים, אז אולי גם אני אכנס לאדישות הזאת? מה אתה מרגיש ברמה האישית?
כן, סוג של אדישות, שאפילו הבן שלי במעון, לדוגמה אתמול אספתי אותו, אז ראיתי כמה חברים, ההורים של הילדים, אז סיפרתי למישהו, אז אותו דבר, אמרו, כן, גם לנו היה משהו דומה, רק שאשתך לא תספר לי אשתי, כי היא כבר מפחדת וחושבת לצאת מהשכונה. אמרתי לו, לא, נספר, בסדר, זה משהו שצרנו חיים אותו, רעש, כולם סובלים, באמת, יש פה רעש בלתי נסבל ממש, כאילו, לדוגמה, בחג האחרון שהיה, לפני חג סוכות, התארחנו אצל דודה של אשתי, עלה אפילו מנסה להגיד כאילו, את הקידוש, מנסה להגיד בחג בערב קידוש, ופשוט לא הצלחנו לשמוע אותו, מרוב שהמואזין כזה עוצמתי, הוא חיכה איזה 5 דקות, ואחרי זה אמר קידוש, כאילו, יש פה רחובות שהמואזין, אני גרתי בתור ילד, גרתי בקרית ארבע. ואפילו בקרית ארבע הרעש של המואזין לא מגיע לחצי מהרעש פה. אין, כאילו פשוט פה מגבירים את זה בעוצמה כזאת גבוהה, שזה בלתי נס... אתה צריך להיות כל החלונות בבית, ואין, זה פשוט, אתה לא יכול לבודד את הרעש. זה המצב, לצערנו.
זאת, זאת, זאת נורמת החיים בפסגת זאב, שכונה ירושלמית.
כן. עוד אני פסגת זאב מזרח, שזה כביכול נחשב, אתה יודע, הפסגת זאב החדשה והיותר יוקרתית, כן, אפילו פה, אנשים...
הזכרת...
שלא לדבר על פסגת זאב מרכז, ומקומות נווה יעקב, שגם שם ידועים הדברים, זה לא חדש, לא מהיום ולא משמון, זה...
תאמר לי, הזכרת בדבריך את מה שאמר לך אותו הורה לילד במעון של הבן, אל תספר לאשתי, לך עצמך, איך עוברות מחשבות שאתה אולי לארוז ולעזוב, אמנם אתה לא הרבה זמן בפסגה, אבל אולי לפני שמשתקעים כדאי לעבור למקום אחר?
לא, ממש לא, אני לא חושב שצריך להירתע, ולהפך, צריך דווקא לגור בשכונות האלה ו... ולחזק, וכמובן, כאילו, את כל, כמו שאמרת בהתחלה, לא רק יהודה ושומרון, גם את השכונות, שכונות הטבעת, כמו שקוראים לזה, שיותר כשקרובות בעצם לכפרים ולגדר המערכת פה, ולא, ממש לא, אני חושב שזה ניצחון לטרור, אם כולם יארזו ויעבור שכונות למערב ירושלים, אז,
אז אני רוצה טיפה...
אנשים השיגו את המטרה שלהם.
אז לפני סיום, אני רוצה אולי קצת להקשות עליך, משה, אולי דווקא כדי... להוכיח שלא נרתעים, דווקא יש צורך ללכת למשטרה, למרות שזה לשבת בתור ולמלא תפסים, ואחרי זה מס רכוש וכל זה. אולי, אולי באמת צריך לעורר את מערכת האכיפה דרך הרבה מאוד תלונות של אנשים כמוך שנפגעו.
אנחנו מנסים לעשות את זה, לדוגמה אתמול בלילה, שאמרנו שהיה רעש בלתי נסבר, באמת, בלתי נסבר עד 1:00 בבוקר, אז יש לנו פה, יש לנו בשכונה קבוצת וואטסאפ של הרבה זוגות, זוגות צעירים, דתיים, והגירו שם כבר ב-11:00-12:00 בלילה, כתבו כולם להתקשר למשטרה, כולם, כולם להתקשר, להציף אותם, זה בלתי נסבר, ומנסים, מה שאפשר, אבל עוד פעם, גם מתקשרו מאות, ומתקשרים מאות, ופעם מאות פניות ותלונות, אבל זה לא... הכמות פה לא עוזרת. מנסים, עושים מה שאפשר, אבל אישית, אני לא אלך עכשיו למשטרה, יום שלם, וישב שם וסתם, שאני יודע שבסוף לא הייתה מזה כלום.
כן, יותר נוח.
כן, הולך לביטוח, בדיוק, הולך למוסך, חצי שעה, מחליפים שמשה, וממשיך, אני אומר, זה אותה תוצאה, אתה מבין, צערנו, הגענו למצב הזה, אבל יש שאני הולך למשטרה, והייתי יודע שזה באמת יעזור, והיו מגיעים, ומסתכלים, ובוחנים, אבל זה לא המציאות, כן.
משה אולובר, פסגת זאב, קליה של כדור ברכב, וזה רק קצה קרחון של תופעה שחורזת את השכונה. תודה רבה לך על הדברים ובשורות.
בשמחה, יום טוב.
כל טוב.
אמן, יום טוב, ביי.
רעידות האדמה התכופות מזכירות לכולנו שעשרות אלפי מבנים ברחבי הארץ לא עומדים בתקן הנדרש. עשויים לקרוס במקרה של רעידת אדמה משמעותית, ובדיוק לשם כך נועדה תמ"א 38, תוכנית המתאר שמדברים עליה כל כך הרבה בשנים האחרונות, ומאפשרת ליזמים לקבל זכויות בנייה במרכזי הערים, תמורת חיזוקו של המבנה והתאמתו לתקנים, אבל לא בטוח בכלל שהמדינה מאפשרת לקדם באופן יעיל ומהיר את התוכניות. שלום, אנחנו אומרים לעורכת הדין דינה בן בנישתי, מומחית לדיני מקרקעין. שלום לך.
שלום וברכה.
הבירוקרטיה בעצם מקשה על היזמים הללו, נכון?
כן, הבירוקרטיה היא אבן נגף רצינית בכל הנושא של קידום התחדשות עירונית. לצערנו, אנחנו עדים למבנים שזקוקים נואשות לחיזוק, ואולי אפילו להריסה ובנייה מחדש. והמדינה לא עושה את כל שאל ידה כדי לקדם את הפרויקטים האלה, וההפך הוא הנכון. אני הייתי מצפה ממדינת ישראל שאחת ולתמיד תקבע בהוראות רגולטוריות, סד מועדים מאוד ברור ונוקשה בנושא של קבלת היתרי בנייה וקידום תוכניות. היום אנחנו ניגשים באמצעות הרישוי המקוון למקום שהוא מאוד אפור ומאוד בעייתי. היום כדי להכניס תוכנית לרישוי מקוון, זה תהליך שלוקח המון זמן. המדינה רצתה לייעל איזשהו תהליך, ובסופו של דבר יצא משהו הפוך, יצא לנו מקום בעייתי מאוד. היום הרישוי המקוון, רק לקלוט תוכנית לוקח כמה חודשים. לאחר מכן אנחנו...
רגע, שנייה, סליחה שאני מתפרץ, פשוט שנבין. היום זה לוקח כמה חודשים, האישור הזה, ובעבר היה פחות זמן?
בעבר היית מגיע עם גרמושקה לעירייה, כמובן בהנחה שהגרמושקה תואמת את הוראות או מתווה המדיניות של העירייה, היית פשוט ניגש, מקבל חותמת נתקבל, ושם זה נגמר. היום על מנת לקלוט את הבקשה, אין יותר את הגרמושקה הידנית, אתה אמור לעבור דרך מערכת רישוי מקוון, לאחר בחינה של התוכנית על ידי כל היועצים הרלוונטיים, ורק לאחר כל המסכת עינויים שאתה נתקל במערכת המקוונת עם כל המכשלות שלה, נקלטת התוכנית. זה תהליך שלוקח לפעמים מספר חודשים, וזו יהיה בנגף רצינית. אבל שם זה לא נגמר. זה רק מתחיל.
כן.
בעצם, ההמתנה לוועדה הוא עוד איזשהו נעלם אחד גדול. יושבים יזמים, ממתינים לוועדות, ברקע משתנים חיקוקים שמשנים את הוראות התכנון, זה מצב אבסורד שלא יכול להתקיים יותר. אני קוראת למדינת ישראל לשנות ברגולציה את כל הוראות התכנון והבנייה, ולקבוע סד מועדים מאוד מאוד ברור לרשויות. ועדה מקומית היום נמצאת במקום עם מתחם סמכויות בלתי מוגבל, א', באישור תוכנית, ללא סד מועדים, זה משהו שלא יכול להתקיים במדינת ישראל. בטח במקום שזקוק נואשות להתחדשות עירונית.
זאת אומרת, היום אין שום מגבלה, הסחבת יכולה להימשך לא רק חודשים אלא גם שנים, נכון?
נכון, ראו מה שקרה ברמת גן.
אבל השאלה היא, אם הדברים האלה לא נעשים כדי להפוך את הדבר באמת, לוודא שהדברים יעמדו בתקנים, ושאנחנו לא סתם נותנים את האישור, ובסופו של דבר מקבלים עבודה חלקית, או לא עומדת בתקנים, או כזאת. אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע ליעילות בעבודה, איך אנחנו מבטיחים את זה בכל זאת?
יעילות בעבודה, חלק מיעילות בעבודה זה ניהול נכון של תהליך. כאשר אנחנו נכנסים לאיזשהו פרויקט, ומגדירים פרויקט לאומי, אז כשאנחנו מגדירים את הפרויקט הלאומי, אנחנו צריכים גם להגדיר את לוחות הזמנים באותו פרויקט. אני לא מכירה מנהל עבודה שנכנס לפרויקט, בלי להגדיר לוחות זמנים מראש, ואת אבני הדרך בכל מהלך הפרויקט. זה משהו שלא קיים היום. יש לנו תוכנית, תמ"א 38, תוכנית מתאר ארצית, ב-2005 היא פורסמה. אנחנו נמצאים כבר למעלה מכמעט 13 שנה מיום פרסום התוכנית, לא רואים הרבה תוכניות שיצאו, לא רואים הרבה פרויקטים מכוח תוכנית תמ"א 38. וזה נוגע ובעיקר לניהול לא נכון של מדינת ישראל, את התהליך, את התיקונים שיש ליישם עקב בעיות ופרצות שקיימות היום בתוכנית. עכשיו אנחנו מתריעים על הנושאים הללו כבר לא מהיום, המון שנים, אבל אף אחד לא מרים את הכפפה. אני באופן אישי פניתי גם לוועדת הרפורמות של הכנסת בעניין, אבל מה שנקרא, הושבתי רקם. חבל מאוד, אני מניחה ש...
מה זאת אומרת? מה אמרו לך? הטענות שלך...
פשוט לא ענו. הטענות, בעצם התגובה שקיבלתי שהטענות הן במקומן, והם ידונו. מתי? שוב, ללא תאריך יד. אני חושבת שהבעיה הגדולה ביותר בפרויקטים שאין להם נקודת סיום, זה שאנחנו נמצאים במקום אפור. המקום האפור הזה עולה לכולם הרבה כסף, זמן ממשאבים. אסור לנו לשכוח שאותם דיירים שחותמים על הסכמים, ההסכמים שלהם הם תחומים בזמן. אף דבר לתת ליזם מנדט לפעול עבורו לתקופה בלתי מוגבלת. אז אנחנו נמצאים פה באיזשהו מקום של ביצה ותרנגולת. מצד אחד יש לפעמים מנדט ליזמים לפעול, מצד שני המנדט הזה הוא קצור בזמן, וקצור בזמן שלא תלוי בהם. יש לנו פה בעיה רצינית בכל הנושא הזה, וחבל שמדינת ישראל לא מרימה את הכפפה.
זה נשמע כמו באמת, זאת אומרת, בעיה מאוד פשוטה לכאורה להרים אותה. את יכולה להבין למה יש פה משרד שיקון, יש פה עוד כמה גורמים שנוגעים בדבר, למה אף אחד לא מטפל בעניין הזה? איפה נעלם האינטרס?
תראה, אני לא רוצה פה להיכנס למערכת אינטרסים ושיקולים פוליטיים חלילה, ואני באמת לא במקום הזה. אני דווקא רוצה ברשותך למקד את השיחה בפתרון. הפתרון הוא על השולחן. אני אומרת, את הפתרון הזה, אגב, אני בכל הזדמנות מעלה, ובכל פורום מקרקעין שהוא, אני מעלה את הנושא הזה, בסך הכל להכניס את הליכי התכנון ללוחות זמנים. אני מניחה שאף אחד לא רוצה להיות במקום הזה, כי אז בעצם יצטרכו לאשר עוד תקנים, עוד כוח אדם. זה מה שצריך אגב לעשות. אולי יש מישהו שפוחד מהמהלך הזה, אולי אין תקציבים למהלך הזה, אבל להשאיר את הבעיה כמו שהיא לדורות, זה משהו שאנחנו, יהיה לנו קשה מאוד לחיות איתו בהמשך. בקשות של תמ"א 38 נערמות, אין כוח אדם שיטפל בהן, אין לוחות זמנים, וזה נראה כמו שזה נראה.
פשוט מאוד לכאורה, עוד כוח אדם, עוד ועדות שיזרזו את האישורים,
נכון.
וכל הסיפור הזה יכול להתקדם.
חד משמעית, ולוחות זמנים, הכי חשוב.
עורכת הדין דינה בן בנישתי, מומחית לדיני מקרקעין, תודה רבה לך, יום טוב.
תודה רבה לך, יום נהדר.
כל טוב. בימים האחרונים דווחנו על שינוי נהלים בביטוח הלאומי. על פי הנהלים החדשים, אזרחים שסובלים מפוסט טראומה בעקבות מה שמוגדר כמצב ביטחוני מתמשך, יקבלו הכרה כנפגעי פעולות איבה, גם מבלי לציין את האירוע שממנו הם נפגעו. אנחנו רוצים לשוחח בכלל על המציאות הזאת של חיים בצל פוסט טראומה, ועל בכלל מה ההגדרה הזאת של מצב ביטחוני מתמשך לעומת מצב ביטחוני חד פעמי. איתנו נמצאת על קו הטלפון מומחית לפוסט טראומה, מרצה באוניברסיטת אריאל, הדוקטור קרן מינץ מלכי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל שנבין מה זה בכלל הפוסט טראומה. יש באחרונה ככה הבלחים לתקשורת דרך פוסט סדרת טלוויזיה ופוסט סרט קולנוע, אבל עד כמה הדברים האלה באמת, איך הם נראים בפועל?
אוקיי, אז קודם כל, אתה יודע, כשמדברים על דיאגנוזה של פוסט-טראומה, אז יש כמה שלבים או רבדים בהתפתחות של ההפרעה, אז יש את התגובות ממש הראשוניות, בימים הראשונים, יש תגובה שקצת יותר ארוכה בחודש הראשון, ואז כשעוברים את השלב הזה וממשיכים סימפטומים, אז כבר מדברים באמת על הפרעה פוסט-טראומטית, שנקרא PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. יש אנשים שביולדות גם חוו מצבים מתמשכים, לא בעקבות אירוע אחד, אלא בעקבות מצבור של אירועים. בדרך כלל מדברים על אירועים במסגרת יחסים, כגון התעללות או הזנחה, ואז מדברים על מושג שנקרא Complex Trauma, ששם התמונה היא הרבה יותר מורכבת, כי כל האיש נרקמת באמת סביב האירועים הטראומטיים. אם אנחנו מדברים על מצבי מלחמה מתמשכים, אז במידה רבה אנחנו נראה תמונה דומה, כי כל האישית בעצם נרקמת עם כל הזמן ברקע. אני דואג למצב הביטחוני, אז בהחלט זה יכול להשפיע ממש על כל האופן שבו אני חווה את עצמי. בדרך כלל מדברים על PTSD כשמדברים על מצבים ביטחוניים. אנחנו יודעים להגיד שיש מצבור של סימפטומים שאנשים מתמודדים איתם. למשל, יש סימפטומים חודרניים, שאז יש, נגיד, פלשבקים ויזואליים שמראות חוזרים, זה יכול להיות ריחות או צלילים, אם מדובר על מצב מתמשך של נפילות, למשל. אלה סימפטומים של חודרנות, יכולים להיות סימפטומים של אימנעות. כל מיני דברים שאדם נמנע מלעשות על מנת להפחית את המפגש עם דברים שמזכירים את האירוע הטראומטי. יש סימפטומים שקשורים בעוררות יתר, כל מיני תגובות בהלה. הדוגמה הקלאסית זה חייל שהוא שומע זיקוקים והוא רץ ותופס מסתור מתחת לשולחן, כי באותו רגע יש תחושה שכאילו משהו עכשיו הולך לקרות, כן? יש איזה מין תגובה לא מותאמת. כל המערכת הרגשית יוצאת מאיזון, המערכת לביסות רגשי, היא לא מצליחה להכיל. וקלאסטר הנוסף של סימפטומים זה כל מה שקשור בשינויים במחשבות וברגשות שהולכים לכיוון השלילי. ואז נראה אנשים שמרגישים יותר חרדה, יותר דיכאון, או מחשבות לזה שאי אפשר לסמוך על אנשים, או שהעולם הוא מקום לא בטוח. כלומר, יש ממש שינוי יסודי באופן שבו האדם חווה את את עצמו בעולם, ואת העולם כמקום שהוא הוא, הוא, הוא מוגן ובטוח. אז אם אנחנו מדברים סביב ככה מה שציינת על הביטוח הלאומי, אז כשמדובר בפעולות איבה, אז באמת בדרך כלל לא ידברו על קומפלקס טראומה, כמו על, על PTSD שהוא מתמשך. ואם אנחנו חושבים על ילדים או מבוגרים שחיים בצל אירועים כאלה, אז אם ניקח ילד למשל, אז אם ילד עסוק כל הזמן בתגובות הישרדות, כי הגוף שלנו בנוי לשרוד מצבי טראומה, זה אומר שהוא יודע מה לעשות, ומה לעשות זה להתכונן לאיום. אז אם תנסה לחשוב על ילד שבמקום להיות עסוק במשימות ההתפתחותיות שלו, שזה לרכוש חברויות, ללמוד, וכן הלאה, אם הילד זה עסוק במקום זה בלהיות תחת מצב של איום, גם המוח שלו, כן, מה שנקרא נאו-קורטקס, הוא ננעל ונסגר יותר פעמים, מה שפחות מאפשר באמת את התהליכים הנדרשים ליצירת קשרים, ליכולת להתרכז, ללמוד, לזכור דברים בכיתה למשל. כי המערכת הלימבית, כן, זאת שאחראית על תגובות איום, היא נמצאת כל הזמן באיזושהי פעילות יתר. כל המצב הפיזיולוגי של הגוף משתנה, יש יותר מצב מתמשך של סטרס. אנחנו יודעים שזה גם משפיע על המערכת החיסונית. הרבה מהאנשים שאני עובדת איתם, אני עובדת בעיקר עם נשים שעברו מצבים של אלימות בכלל ואלימות מינית בפרט, אז אפשר לראות יותר הישנות של מחלה כמו פיברומיאלגיה, שהיא מחלה שיושבת בגוף. בכלל, אנחנו יודעים ממחקרים שנעשו בארצות הברית עוד סוף שנות ה-90, על אירועי, מה שנקרא Adverse Life Advance, אירועי דחק בגיל הילדות, ששם הם בדקו מצבור של כ-10 אירועי חיים, כגון אלימות פיזית, אלימות מינית, עדות לאלימות, אלכוהוליזם הורי, וכליאה הורית וכן הלאה. זה ממש מחקרים שהסתכלו דווקא על השפעות של אירועי ילדות כאלה על הבריאות של אנשים, עם יותר מחלות לב ריאה, יותר בעיות גסטרונומיות, גסטרו, יותר בעיות, יותר התנהגויות בריאות לא טובות כגון אישון או מיניות non-protected sex וכן הלאה, או ריבוי של פרטנרים מיניים, ומבינים שיש קשר בין אירועי דחק בילדות, במיוחד כשזה קורה בתוך המשפחה וכמובן לא רק, לבין איך האדם נראה בהמשך החיים, שהוא אפילו ברמת הפעילות התאית הפיזיולוגית של הגוף. לכן חשיבות באמת לתת הכרה, כן.
תאמרי לי, כשמדובר במציאות שבה בעצם אדם יוכל לומר שאני חווה אירועים פוסט-טראומטיים, ואני לא יכול להצביע על האירוע הספציפי שקרה לי בגיל כזה או באירוע כזה או אחר, הדבר הזה ניתן בכלל לקבוע שבאמת מדובר בפוסט-טראומה על רקע לאומני, חבלני, טרוריסטי, או שאנחנו יודעים שישנה בעיה, אנחנו לא יודעים כרגע לשים עליה את האצבע של המקור, וכרגע יש לנפגע בעיה להסביר את זה לרשויות.
השלב שאתה מתכוון שהוא מתקשה להסביר, האם זה אומר שיש קושי בזיכרון, האם יש דיסוציאציה, כלומר נתק, אמנזיה, שבן אדם לא זוכר דברים שקרו, או שזה היה כל הזמן טראומות קטנות מתמשכות, ולכן מאוד קשה לו לשים את האצבע. אני לא בתחוש מידת...
אם אנחנו כמי שמתבונן מהצד רואה את כל הסימפטומים ותיארת אותם ככה לפרטים ובשלבים, אבל אנחנו לא יכולים לשים את האצבע על אירוע ספציפי, לומר זה מה שגרם לאירוע הזה. האם יש מאפיינים מסוימים שיכולים לומר זה ככל הנראה מגיע מאירוע פוסט-טראומטי שקשור לאירוע חבלה, או זה קשור לאירוע של התעללות בילדות?
אני חושבת שלפעמים יש קושי אולי לעשות הפרדה, אבל כשיושבים, ואתה יודע, הנפש היא מאוד מורכבת, ומתוך המורכבות הזאת, אז לא תמיד אפשר להצביע ב-100% על דברים, אבל יש דרכים בתוך טיפול, מי שעובד כמוני או כמו אחרים, בגישות טיפוליות שהן ממוקדות טראומה, אז יש דרכי תשאול מאוד ספציפיים, שדרך הסימפטומים שאדם חווה בהווה, ודרך התפיסות והרגשות שמאפיינים אותו, עושים איזשהו מעבר אחורה בזמן, ואפשר יותר לאתר למה הוא חושב שהסימפטומים האלה קשורים. הרי בסופו של דבר, למשל, אם בן אדם באי שקט מאוד גדול, אוקיי? אני לא מצליח להתרכז בעבודה, מתקשה, מחליף מקומות עבודה, מפטרים אותו לעתים יותר קרובות בגלל התפרצויות של זעם. עכשיו, אם תחשב על התפרצות של זעם, זה בעצם, במונחים הפיזיולוגיים, זה בעצם תגובת פייט, תגובת מלחמה, שהמערכת הפיזיולוגית מכינה אל מול מצב של איום, ואנחנו מכינים את עצמנו תמיד להגיב. אז אם אדם שוב ושוב ושוב מכין את עצמו לתגובה של פייט או פלייט או כל דבר אחר, הדברים האלה בסופו של דבר נתקעים בפנים. אז אם שואלים את הבן אדם, אוקיי, אתה יודע, בוא ספר לי על דוגמה שהיה לך התפרצות עם הבוס. אדם יספר, כן, הוא ביקש ממני לעשות משהו, הרגשתי שהוא מכריח אותי ולא יכולתי לסבול את זה, ופשוט הרגשתי שאני מאבד שליטה. אז אומרים לו, אוקיי, אז בואו תנסה להחזיק את התמונה הזאת בראש, כן, שאתה עם הבוס ואתה ממש מאבד שליטה. מה אתה אומר על עצמך? אז הוא אומר, אין לי בחירות, אני לא יכול לבחור. או אני חסר עונים. אוקיי, איך זה מרגיש בגוף כשאתה מספר לי את זה? אתה מרגיש את זה כאן, אני ממש מרגיש שלב שלי דפק ויש לי איזה מין רפיון כזה בידיים. אוקיי, תחזיק את כל זה ביחד. תחזיק את החוויה הזאת, את המחשבה ש... אין לי בחירות או שאני חסר עונים, את התחושה בגוף, אתה מכיר את הדבר הזה? לך אחורה בזמן, ואנשים בדרך כלל בצורה מאוד מדויקת ידעו להגיד, במיוחד אם מדברים באירועים של PTSD, זה לא קומפלקס טראומה, היכן שיש שם יותר בעיות של זיכרון, ולפחות בשלב הראשוני אנשים ידעו להגיד, כן, אני ממש זוכר את האירוע שאני רצתי למקלט והייתי צריך לעזור גם לאח שלי הקטן ולא הצלחתי ונפלנו, זה ממש אותה תחושה. כן, כי אנחנו מדברים על הזיכרון שהוא יושב במוח, וברגע שנכנסים לתוך רשת האסוציאציות ורשת הזיכרון של אותו אירוע, המוח הוא מכונה נפלאה והוא יודע לעשות את העבודה. אז בתשאול של קלינאי או אדם שיודע, כשמדובר באירועים של PTSD, בהחלט אפשר לראות איך קשיים בהווה וסימפטומים מתקשרים בקשר מאוד הדוק לחוויות מוקדמות יותר, כי למעשה הרבה ממה שאנחנו חווים, גם אנשים שלא עברו טראומה שתוגדר כפעולת איבה, כל מיני דברים שאנחנו חווינו, מעצבים את מי שאנחנו, את האופן שבו אנחנו מרגישים, חושבים, מתנהגים בעולם, ויש חיבור שלא תמיד אנחנו רואים אותו. אני חושב שבטיפול אנחנו עוזרים לאנשים גם לעשות את החיבורים, גם לקבל בעלות על האירועים האלה כמשהו שקרה לי והשפיע עליי, ומי שגם מעוניין כך לשחרר את ההשפעות של האירועים. אבל בוודאי שאדם שיודע לטפל יכול לסייע ולראות איך דברים בהווה, אנחנו חוזרים לאירועים מוקדמים.
הדוקטור קרן מינץ מלכי, מרצה באוניברסיטת אריאל, מומחית לפוסט טראומה, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
בבקשה, ליום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לשר המדע, שר אופיר אקוניס, למשה הולובר, לדוקטור בועז כהן, לדוקטור קרן מינץ מלכי, לעורכת הדין, דינה בן בנישתי, לכם על ההזנה, עשו בחיילים טובים, בשורות טובות, להשתמע.